ממש שבועיים לפני הגיוס שלי, שיחת טלפון שקיבלתי איזשהו יום. מישהי שהציג את עצמה בתור מופר, אמרה שיש לנו איזושהי חברה משותפת, שאמרה לה שאני מישהו ששווה לה להכיר. בשבועיים אחר כך, שזה בדיוק יום אחד לפני הגיוס שלי, אני מקבל עוד שיחת טלפון. אני רוצה לזכור כן שזה, אנחנו מדברים פה על משהו שקרה לפני כמעט 20 שנה, אז זיכרון זה דבר כיפי. ואומרים לי, שלום, אנחנו מהמשטרה.
אתם מאזינים לשרת התרבות, פודקאסט תרבות רשת, עם עידו קינן, מופק על ידי פודקאסטיקו, בשיתוף Urban Place, upgrade your life's work.
אני יול באת, בן 36, נשוי עם ילדה, גר בפריז כבר עוד מעט 8 שנים, לפני זה גרתי בישראל, איש הבטחת מידע במקצועי, עושה כל מיני דברים מוזרים באינטרנט, כמו הסיפור של היום. הרבה מאוד שנים.
אז אנחנו מתחילים באיזה גיל?
גיל 18. אנחנו מתחילים ממש שבועיים לפני הגיוס שלי. ממש תיארתי את התיכון וכמה חודשים אחר כך. חלק אחד של הסיפור, שבהתחלה אפילו לא ידעתי שהוא חלק מהסיפור, מתחיל בשיחת טלפון שקיבלתי איזשהו יום. מישהי שהציג את עצמה בתור מופר, אמרה שיש לנו איזושהי חברה משותפת, שאמרה לה שאני מישהו ששווה לה להכיר. אני כמובן בתור ילד בן 18 לא מספס הזדמנות כזה כזאת. אז דיברנו, ודיברנו משהו חצי שעה, שעה.
היא אמרה לך מאיפה החברה מכירה או נתנה עוד פרטים?
לא, אז זהו, שהיא לא היא הייתה מאוד חשאית, היא לא כל כך הסכימה להגיד מי החברה המשותפת, אמרה שהיא תגיד לי אחר כך, אבל זה לא משהו שכאילו גרם לי לחשוד, כי כאמור, אני הייתי בסיטואציה שבה אני, הנה מישהי שאני צריך להתחיל איתה בכלל, אז כולי הייתי מרוכז בזה, ולא בכמה מוזר זה בכלל. אז לא, אז כאילו, תוך כדי השיחה לא חשבתי על זה, במיוחד, זה משהו, דברים שעלו רק אחר כך, כאילו בדיעבד, שהתחלתי לחשוב על כל מה שקרה. אז כן, אז דיברנו, כמו שאמרתי, דיברנו שיחה ממש טובה, וקבענו שנדבר, שניפגש, נעשה מזה זה דייט, והכל היה סבבה, וזה, כאילו זה מאז, נעלו יצוטר. שכחתי מזה, לא נתתי לזה הרבה חשיבות בכלל.
משהו שלפעמים קורה.
בדיוק, זה לחלוטין היה, ואם לא היה קורה כל הסיפור שאחר כך, אז לחלוטין לא הייתי חושב על זה יותר לעולם. זה היה שבועיים לפני הגיוס שלי, ושבועיים אחר כך, שזה בדיוק יום אחד לפני הגיוס שלי, אני מקבל עוד שיחת טלפון, ואומרים לי, שלום, אנחנו מהמשטרה. בעצם ככה מתחילים את השיחה, שזה ישר מכניס אותך לסטרס.
ואתה מאמין שזה מהמשטרה? אתה חושד אולי שמישהו עובד עליך?
זה איפשהו חצי כזה. כאילו, מצד אחד, זה לא נשמע הגיוני. למה שהמשטרה תתקשר אליי, מצד שני, לא יודע, מישהו אומר שהוא במשטרה, אז אולי הוא במשטרה. אז התחלתי לשאול כאילו, מה, מי, איפה, למה, כמה? ואמרו לי, לא, אנחנו לא רוצים לדבר בטלפון, אנחנו רוצים להיפגש, ושאלו אם אפשר, אם אני נמצא בבית, אם אפשר לבוא לדבר איתי בבית. לא הייתי בבית באותו זמן, הייתי בדרך הביתה, אז אמרתי להם, טוב, תגיעו עוד חצי שעה, בהנחה שיהיה לי קצת זמן להתרגם ולהתאפס על עצמי. אז אני הגעתי הביתה אחרי 5 דקות, והם כבר היו. באמת הייתה שם ניידת עם שוטרים. ביקשתי תעודות, הציגו לי תעודות.
ואתה עוד לא יודע על מה הם רוצים ממך?
אין לי שמץ של מושג, אני כאילו, לא באמת, שום קונטקסט, שום דבר, והם לא הסכימו להגיד לי שום דבר. שאלתי, אמרו לו, לא, תחכה עד שניכנס הביתה. ממש לא הסכימו להגיד שום דבר. הכנסנו הביתה, וזה הייתי אני עם עצמי, אני לבד, כאילו, ההורים שלי לא היו שם, אז רק אני בדירה, נכנסים הביתה, והם מתחילים לשאול, הם מתחילים כאילו לדבר, כאילו, זו הייתה שיחה מאוד, בשלב הזה, וכאילו, זו הייתה שיחה מאוד נעימה, כאילו, הם מאוד ניסו, ככה, זה שיחה בין חברים, הכל בסדר, אנחנו רק רוצים לשאול כמה שאלות, כאילו, באמת זה היה לא מאיים בשום צורה שלי. אבל מאוד מהר הם התחילו לשאול אותי על איך אני מכיר, או האם אני מכיר, או איך אני מכיר בחורה בשם תמר. שזה שם שלא הכרתי, כאילו, לא, שום דבר לא קפצתי לראש באופן מיידי. לא שם שנמצאת לי בחברים. ואז הם אמרו לי שבאינטרנט היא קוראת לעצמה מריפוסה, שזה פרפר בספרדית. ואת השם הזה הכרתי. את מריפוסה בהחלט מישהי שאני מכיר מהאינטרנט, כמו ICQ, כן? מישהי שדיברתי את זה ב-ICQ, אני, כן, כאמור, מכיר 20 שנה, שעוד היה ICQ.
תוכנת מסרים מיידיים ישראלית, שהרבה פחות פופולרית בישראל היום משהיא הייתה בימי השיא שלה.
כן, אז אני הייתי אחד מה... כאילו, אני הייתי אחד מהמשתמשים הראשונים כנראה של ICQ, כאילו, אני הייתי כותב ומפרסם באתר במה חדשה, שוב, אתר שעדיין קיים היום, אבל בטח לא כמו שהיה בימי השיא שלו, אבל אם היית צעיר והיה לך אומן, היית רוצה לפרסם איפשהו באינטרנט הישראלי, זה היה בבמה חדשה, אז אנשים שהיו בבמה חדשה תקשרו בינם לבין עצמם דרך ה-ICQ, זה היה הדרך המועדפת של התקשורת, בזמנו.
ואת מריפוסה הכרת מבמה חדשה?
בדיוק, כן, היא כאילו מריפוסה קראה דברים שפרסמתי, ויצר איתי קשר ב-ICQ, דרך הכי, כי הפרטים של ה-ICQ שלי היו בעמוד שלי בבמה חדשה.
וכאשר השוטרים אומרים לך שתמר היא מריפוסה ואתה מזהה את השם, אתה כבר מבין מה יכול להיות החשד שלהם?
אין לי שמת של מוסד. שוב, זה שם שהכרתי, זה מישהי שאכן דיברתי איתה ב-ICQ וירטואלית, בזה הסתכם הקשר שלנו, כאילו, דיברנו ב-ICQ. וגם ידעתי שהיא הייתה בת 14, אני הייתי בן 18 באותו זמן, אז אובייסלי לא היה שם שום... זה לא כאילו שזה היה שם איזה משהו רומנטי, זה לא שהיה שם, זה לא היה שם שום דבר. זה היה פשוט שני אנשים מדברים באינטרנט.
דיברתם לתקופה ארוכה?
לא יודע, כמה חודשים, כנראה.
והקשר התנתק?
כן, לא, כאילו, זה קשר שהיה לא משהו קבוע, היינו מדברים פעם שבוע, פעם שבועיים, שום, זה היה מאוד casual. עדיין, אוקיי, סבבה, יופי, אני מכיר את הבחורה, אז אני עדיין לא יודע מה אתם רוצים ממני. ואז הם מנחיתים עליי את המכה, את הידיעה, ואומרים לי שתמר מריפוסה התאבדה. וככה אני שומע על זה בפעם הראשונה. השוטרים זה הם אלה שמספרים לי.
באותו זמן, כמה זמן לא דיברתם?
שבועות. ארבעה שבועות, ארבעה חמישה שבועות. ואני כזה, אז שלוקח לי שנייה להקל את מה ששמעתי, אבל מאוד מהר אני כזה מתחיל לחשוב, כאילו, אוקיי, בסדר, זה מאוד מאוד עצוב, וחבל לי שלא ידעתי את זה קודם, אבל למה, כאילו, למה יש לי משטרה בבית? מה קורה פה? ואז הם תורכים להגיד לי שאני בעצם חשוד, שלא רק שהייתי איתה, פיזית הייתי איתה בבית כשהיא עשתה את זה, כשהיא התאבדה, אלא אני זה שעודדתי אותה להתאבד, אני זה שדחפתי אותה להתאבד.
הם מאשימים אותך בשני דברים שאתה לא חושב שאתה אשם בהם, אחד מהם זה שאתם נפגשתם, והשני זה שאתה דחפת אותה להתאבדות.
בדיוק, שזה שני דברים שלא קרו מעולם. הקשר שלנו היה מאוד שטחי, ובטח, ווירטואלי לחלוטין. מעולם לא נפגשנו. שוב, ברמה שאני אפילו לא ידעתי מה השם שלה, כן? ידעתי קוראים לה מריפוסה, אבל לא ידעתי אפילו שקוראים לה מה. זה היה סיפורת מאוד שטחית.
ומה אתה חושב לעצמך, אתה בן 18 וקצת, ברגע כזה, שמאשימים אותך בהתאבדות של מישהי שאתה לא מכיר בכלל?
אתה לא חושב על כלום, אתה לא, באמת, המוח שלי פשוט נהיה ריק לחלוטין. אין לי מושג איך אפילו להתחיל להתמודד עם טענה כזאת. חוץ מלהגיד כמובן, תקשיבו, זה פשוט לא נכון. וזהו, אין לי יותר טוב משהו צפון להגיד את זה באותו רגע. אבל הם לא מבטרים, הם ממשיכים לשאול שאלות, ממשיכים, שואלים אותי אם אני מציג את עצמי בתור מרקו באינטרנט, שזה גם שהייתה שאלה פשוט חסרת כל קונטקסט.
הם מאשימים אותך שהשתמשת בשם מרקו, או מתיחים בך שהשתמשת בשם מרקו, ואתה לא מכיר את השם הזה.
אבל אני אחזור מה שאמרתי קודם, בשלב הזה שבו אנחנו נמצאים, בשלב בו אנחנו נמצאים בבית שלי עם השוטרים, זה עדיין הכל היה מאוד נעים. זה לא הייתה חקירה, כן? זה לא אמרתי, הם מתיחים, הם לא התיחו בשום דבר. הם פשוט שאלו את אותה שאלה שוב ושוב ושוב בצורות שונות. שאלו אותי, האם אתה מציג את עצמך בתור מרקו? למה אתה מציג את עצמך בתור מרקו? איפה אתה מציג את עצמך בתור מרקו? וכאלה דברים, אבל שוב, זה לא משהו שאני עושה, אז כל פעם התשובה שלי הייתה אותו דבר, כל פעם התשובה שלי, אני לא מציג את עצמי בתור מרקו.
איך הצגת את עצמך באינטרנט? אנחנו יודעים שבאותם ימים אנשים היו משתמשים בשמות בדויים לפעמים?
הכינוי שלי היה אנג'ל.
אנג'ל? אבל מריפוזה הכירה אותך כנראה בשמך האמיתי, כי כתבת בבמה חדשה בשמך האמיתי?
בדיוק, נכון. כן, בבמה אני תמיד הייתי עם השם האמיתי שלי, אז היא הכירה אותי, היא ידעה בדיוק איך קוראים לי, אבל ב-ICQ למשל, אז הכינוי שלי היה אנג'ל. קיצור, אז זהו, אז הם ממשיכים לשאול שאלות, הם מנסים כאילו לגרום לי ליפול, לגרום לי להגיד משהו שאני לא התכוונתי להגיד, מנסים לגרום לי להודות שכן הייתי איתה, שכן הייתי איתה בקשר, שכן הייתי אצלה בבית, אבל מן הסתם הם לא מצליחים, כי זה לא קרה, וזה נמשך משהו כמו 45 דקות שעה, כל העסק הזה. עד שבסוף אומרים לי, בסדר, אנחנו מאמינים לך.
אתה לבד בחקירה או שמישהו מהמשפחה שלך
נמצא? אני לא חלוטין בשלב הזה, זה רק אני. באופן כללי, באותו זמן זה גרתי רק אני ואמא שלי היו בבית, גרנו בבית, ואמא שלי הייתה בעבודה, זה היה בבוקר, כל הסיפור הזה. אז אמא שלי הייתה בעבודה, ואני לבד. טוב, זה לקח בערך שעה כל הסיפור הזה, אז בינתיים אני גם לא כל כך לחוץ, אני גם לא כל כך חושב שכאילו, מבחינתי, אוקיי, זה עוד רגע נגמר, ואני אמשיך הלאה בחיי. אז באמת אחרי שעה הם אומרים לי, בסדר, כי אנחנו מאמינים לך, אנחנו רק צריכים להתקשר רגע לתחנה, לוודא כמה דברים. בסדר, הלכו רגע הצידה, עשו טלפון, חזרו, אמרו לי, טוב, מפקדת שלנו אמרה שאתה צריך לבוא איתנו לתחנה.
אני מניח שבשלב הזה אתה כבר חושש.
כן, בשלב הזה כאילו אמרתי, אוקיי, משהו פה לא בסדר, כאילו, אוקיי, אני צריך להודיע על זה לאמא שלי, מן הסתם אני לא הולך להגיע, אני לא הולך ללכת לתחנת המשטרה בלי שאף אחד יודע איפה אני נמצא, אבל כמו שאמרתי, אמא שלי הייתה בעבודה באותו, אמא שלי הייתה מורה, אז היא לא הייתה יכולה לדבר באותו, אני נשארתי להודעה בטלפון, אבל בכל זאת זה השוטרים, שוטרים אומרים לך, תקשיב, אתה צריך לבוא איתנו עכשיו בתחנה, זה לא כאילו שיש לך הרבה מה להגיד בנושא, זה לא כאילו אני עכשיו הולך להתנגד ולהגיד להם, לא, אני לא בא. אפילו לא משהו שעלה לי בראש, שיש לי את האפשרות הזאת. אז אמרתי בסדר, כאילו, שוב. זה מה ששוטרים אומרים לך, אומרים לך לעשות, אז זה מה שאתה עושה.
הם אומרים לך, בוא איתנו עכשיו בניידת.
בדיוק, בוא ניכנס לניידת, ואנחנו נוצאים עכשיו לתחנה, אנחנו צריכים לקחת ממך... המפקדת שלנו רוצה לדבר איתך.
באיזה עיר מדובר?
אז זהו, אני גרתי בפתח תקווה, אותו זמן, כל הדבר הזה היה בפתח תקווה, והם לקחו אותי לתחנת המשטרה, בעצם זה היה ברמלה, זה היה המפקדה של מחלקת ההונאה, אם אני לא טועה. אחרי זה גם שאלתי אותם למה, כאילו, למה מחלקת עונה, כאילו, איך הגענו מהתאבדות למחלקת עונה, אז הם אמרו לי שהם, לפחות היה אז, הם אלה שאחראים על חקירות מחשב בזמנו. ובאותו הקשר, אז זה לא רק שאני הלכתי למשטרה, זה לא רק שהם לקחו אותי למשטרה, הם ביקשו, הם דרשו, שאנחנו נביא את המחשב שלי גם, הם לקחו את המחשב שלי. איתם לתחנה.
לא לפטופ, אני מניח, מחשב...
לא, מחשב, ביתי, גדול, כמו שאהבנו בתחילת שנות ה-2000. אז הם ביקשו ממני לנתק אותו ולהביא אותו איתי.
אני מניח שבשלב הזה אתה משחזר בראש מה דיברתי איתה, מה אמרתי, מה יכול היה לקרות, אולי עשיתי משהו?
כן, לחלוטין, לחלוטין. אני מנסה להריץ את זה, ובאמת אין לי שמץ של מושג על מה מדובר, כאמור, אמרתי גם פעם, ילדה בת 14, זה לא כאילו שהיה לנו הרבה נושאי שיחה משותפים. זהו, כאילו, באמת, היא סיפרה לי קצת על עצמה, אני סיפרתי לה קצת על עצמי, אבל בזה נגמר. לא דיברנו על שום דבר חשוב בשיחות שלנו. וזהו, אז נוסעים את תחנת המשטרה ברמלה, זה בכל זאת מפתח תקווה, זה נסיעה של איזה 20 דקות חצי שעה.
בדרך הם מדברים איתך?
כן, כן, פשוט. הם עדיין ממשיכים עם אותו שטיק של אנחנו הכל בסדר, כאילו. אנחנו חברים שלך, הכל בסדר, זה הכל ידידותי פה.
ואתה אומר לעצמך, אני מכיר את זה, ראיתי מספיק סדרות משטרה בשביל לדעת לאן זה הולך?
לא, האמת היא, תראו, בדיעבד, אולי אני יכול להגיד את זה, אבל אם אני כן, אז תוך כדי זה זז בין פאניקה מוחלטת בשלב הזה, כי אני נמצא בניידת, לבין אני רק רוצה שזה ייגדר. כי בשלב הזה זה כבר לא ידידתי, וזה כבר לא מענה, וזה כבר לא... עברנו שלב. אני כבר לא בבית שלי, אני כבר לא בסביבה המוגנת שלי, אני כבר לא... לא שום דבר. אבל כן, אז הם ניסו לשמור על הרשת ידידותית, לא הלך להם יותר מדי. ואז אנחנו מגיעים לתחנה, שמים אותי באיזשהו, בחדר, לא חדר, חדר, במשרד, ממש משרד לכל דבר ועניין. ושם כבר חיכתה החוקרת הראשית, והמחשב שלי הלך, אני מניח, למעבדה, אבל לא יודע בדיוק. אז אני יושב שם, אצל המשרד של החוקרת, והיא כבר כאילו, היא לא ידידותית. היא לא משחקת את המשחק הזה של... אנחנו חברים שלה. היא משחקת את השוטר הרע.
היא כבר מתיחה.
כן, היא ממש, כאילו, המשפט הראשון שיוצא לה מהפה זה כבר כאילו בצעקות. אפילו בלי הקדמות, בלי כאילו כלום. והיא ישר כאילו, מתחילה לשאול שאלות, איך אתה מכיר את אמר, מה הקשר שלכם, למה הדחת אותה להתאבדות? למה אתה מתאים את עצמך בתור מרקו, הקטע עם המרקו חזר על עצמו שוב פתאום. ופשוט המון המון שאלות, כאילו ברמה שהיא אפילו לא נותנת לי לענות, היא פשוט רצף של שאלות בלתי נגמר. עד שהוא כן נגמר, ואני כזה מתחיל לענות, אני בעצם אומר את אותו דבר שאמרתי לשוטרים, קודם בבית שלי, אני לא יודע על מה אתם מדברים, לא ידעתי שהיא התאבדה, לא היה לנו קשר טוב, לא היה לנו שום דבר. ופתאום אני גם קולט שהיא שואלת אותי שאלות, כאילו, לא על דברים שקשורים כאילו עכשיו. אני פתאום קולט שהיא שואלת אותי על כל מה שכתבתי בבמה חדשה. כאילו, ממש התחילה לשאול אותי על טקסטים ספציפיים שכתבתי. היא התחילה לשאול אותי על חברים שלי, על אנשים שהיו איתי בלהקה בתיכון. על, על, על מקומות שהייתי בהם, ופתאום אני קולט שיש על השולחן שלה תיק חקירה עם השם שלי עליו. יש לה, כאילו, אני חשוד, אני אשכרה חשוד בתיק משטרתי.
ועכשיו אתה מפחד.
כן, זה, אני פשוט לא משהו שחשבתי שאי פעם יקרה, לא היה לי, באמת, אין לי מושג מה קורה פה עכשיו. עכשיו אני בכלל בפניקה מוחלטת.
הספקת להודיע לאימא שלך או ש...
שוב, השארתי להודעה בטלפון.
אז רגע, אוקיי, שנייה. בנקודה הזאת, אתה חושב, רגע, אני צריך שמישהו יגיע, אני צריך עורך דין, או שאתה פשוט מציית מתוך איזשהו פחד או הלם?
אני לחלוטין מציית, לחלוטין. אני נמצא במקום הזה שבו אני מציית כי אני לא יודע מה קורה וזה. מה שכן, הם תרחו להבהיר לי או לציין לי שמכיוון שאני בן 18 כבר, הם לא צריכים לחכות להורים. אני בפאניקה מוחלטת בשלב הזה, ממש. או לפחות, בפאניקה מוחלטת כאילו מבפנים, אני משתדל לא להראות את זה החוטה, אבל בפנים המוח צועק. אז אני עונה לה, אני עושה את הדבר הכי שאני יכול לעשות, וזה בעצם לענות לה על השאלות. שואלת אותי על אנשים שהייתי בלהקה, אז אני עונה לה על אנשים שהייתי בלהקה. שואלת אותי על דברים שכתבתי, אז אני עונה לה על דברים שכתבתי. אין לי כאילו משהו הרבה יותר טוב לעשות, אבל אנחנו עכשיו, שוב, אנחנו כבר לא בקטע חברי, אנחנו עכשיו בקטע של ממש להאשים ולהטיח. היא מנסה לצייר אותי כפסיכופת. אין איזה שום מילה אחרת. היא מדברת על זה שכל מה שכתבתי, כל הטקסט, כל הסיפורים הקצרים שכתבתי אז, הכל זה סביב מוות. היא לא טועה, כן? אבל הכל לכל יש קונטקסט, נקרא לזה ככה, ומאוד קל להוציא דברים מקונטקסט.
ומה היא אומרת שעשית? זאת אומרת, איזה חשד או אשמה היא מנסה לבסס?
היא אומרת שאני לאורך תקופה ארוכה, של חודשים, אני לאט לאט הדחתי או עודד, אני גרמתי למריפות, אמרתי לה שמה שהיא צריכה לעשות זה להתאבד. אני זה שכאילו הובלתי אותה ביד לנקודה שבה היא מתאבדת, וגם שאני הייתי, בזמן שזה קרה, בזמן שתאבדה, פיזית, אני הייתי איתה, אני הייתי לידה, אולי אפילו עזרתי.
היא מראה לך איזה שהן ראיות לדבר הזה? יש לה טקסטים של התכתבויות שלכם?
אז זהו, ופה בדיוק האונה מתחילה קצת להתבהר. היא ראתה לי בעצם כמה דברים, ששני דברים היו קצת יותר ברורים. אז אחד מהם זה שככל הנראה, עד כמו שהבנתי, היה עוד מישהו, עוד בן אדם, שמריקות הייתה איתו בקשר, וירטואלי או לא וירטואלי, והכינוי שלו היה מלאך עצור, כשתאמור, הכינוי שלי היה אנג'ל, אז כאילו היה שם איזשהו קשור שם, בין מלאך עצור לבין אנג'ל. הדבר השני שהיא ראתה לי זה ציור שמריפוטה עשתה, שמריפוטה הייתה ציירת, הייתה ציירת כאילו די מוכשרת. והיא ראתה לי ציור שתמר עצמה ציירה, ואני חייב להודות, ראיתי את הציור הזה, הוא נראה כמוני. זה יצירה פנים או גוף, זה נראה כמוני.
הייתה לה דרך לדעת איך אתה נראה?
כן, כן, היו תמונות שלי בבמה חדשה, אני מניע שגם עשתם תמונה הבית לציור. עכשיו, התמונה הזאת, הציור הזה שיצירה, הוא יצירה אותו על שקית הקעה של מטוס. ומה שהחוקרת ניסתה לעשות איזשהו קישור, היא לקחה את הדבר הזה, והיא ניסה לקשר אותו לאחד הסיפורים שלי, שבאמת מתרחש במטוס. ויש בו מוות. או שבסופו של דבר הגיבור שהיא נהרג בתאונת מטוס, מגלה שיש אלוהים, וכאילו זה ממלא אותו בתחושה של עושר וסיפוק. אז מה שהחוקרת ניסה להגיד בעצם, זה הדרך שלי להגיד שרק אחרי המוות בן אדם יכול להיות מאושר. זה הקפיצה לוגית מהממת.
כן, הכל נשמע מאוד נסיבתי במקרה הטוב.
אה, ממש. לחלוטין, לחלוטין. ודווקא זה, ודווקא הדברים האלה ממש גרמו לי להירגע. כאילו, כי פתאום אני מבין, כאילו, כמו שאמרת, סתרות משטרה וכאלה. כי עכשיו אני פתאום כזה פולט שאין פה שום דבר, יש פה שוטרים שמנסים לבנות תיק או להוכיח משהו שלא קיים, והכל בסדר.
וזה מרגיע אותך כי אתה לא אשם, כי אתה יודע שאתה לא אשם, או זה לא מדאיג אותך יותר, רגע, אבל הם הביאו אותי לפה, עכשיו הם... הם צריכים להצדיק את זה, אולי הם יתפרו לי תיק, אולי הם יצליחו להאשים אותי במשהו?
לא, דווקא לפה אני, בהרגשה שלי, באותו זמן, זה היה, הבנתי, יש פה שטויות, הם צריכים כאילו להצדיק את החקירה הזאת, שהם עשו שם, God knows, שבועות של חקירה שהם עשו עליי, אבל באמת אין להם כלום והכל בסדר. אם הגענו לפה, אם הגענו לשלב הזה שבו הם לוקחים סיפור שלי, ואיכשהו מעוותים את הסיפור שלי כדי להגיד איזושהי נקודה מאוד מאוד אבסטרקטית, אז וואלה, בסדר. אנחנו בסדר. והיא שמה לב לזה, החוקרת שמה לב לזה, שהמצב רוח למשתנה, שהמצב רוח לנרגע, אז היא מעלה כאילו, היא מעלה הילוך. ופתאום היא חוזרת למרקו, לאותו מרקו שבאמת חזר על עצמו כל כך הרבה פעמים במהלך השיחות האלה. ואני אומר לה, תקשיבי, אני לא יודע על מה אתם מדברים, אני לא יודע למה את אומרת שאני קורא לעצמי מרקו, אני לא קורא לעצמי מרקו באינטרנט. ואז היא אומרת, אתה משקר ויש לי הוכחה. אני אדם, אוקיי, אז תראי לי את ההוכחה הזאת שלך. אז היא לוקחת את התיק חקירה הגדול הזה שנמצא על, על, על השולחן שלה, פותחת אותו מעל, מדפדפת, ומוציאה דף. דף יש כותרת ענקית, גודל, heading one כזה, תמלול שיחה של אנג'ל עם מרי פוטו. ובאמת, זה תמלול של, פשוט הם התפיסו את ה-ICQ. הם לקחו שיחה של ה-ICQ והתפיסו אותה. והיא אומרת לי, הנה, תיקח, תקרא. אני מתחיל לקרוא את השיחה הזאת, ואני מכיר את השיחה הזאת, כי מן הסתם הייתי חלק ממנה. וזו שיחה שבה תמר מספרת לי שהיא בדיוק גילתה שהיא ילדה מאומתת, במקור מדרום אמריקה, ושעכשיו החלום שלה זה, כשהיא תהיה בת 18, ללכת לחפש את האמא הביולוגית שלה.
אמא, מרקו, זה אתה מרקו.
זה אני אמא.
מרקו, מרקו הלב, מרקו.
מרקו הלב, אני שוב ילד בן 18 עם, עם הומור בפגר, עשיתי מזה בדיחה. עשיתי מזה בדיחה, התחלתי לקרוא לה מרקו, התחלתי לקרוא לעצמי מרקו, כאילו באמת, כן, יצאתי פה ועשיתי שם איזושהי בדיחה על מרקו הלב. היא כמובן בת 14, לא היה לה מושג על מה אני מדבר, כי זה היה כנראה אחרי הזמנה, וזהו, וכאילו, וואלה, זה היה 10 שורות של שיחה, נגיד, בלחץ. וזאת ההוכחה הגדולה של משטרת ישראל, שאני קורא לעצמי מרקו באינטרנט. כך אני מציג את עצמי באינטרנט. ואני פשוט התחלתי לצחוק. פשוט להתגלגל מצחוק שם בחדר הזה של החקירה, וזה, ואני איבדתי את זה. זה היה כל כך אבסורדי וכל כך סוריאליסטי שפשוט לא היה לי שום דעשת להתפודד.
איך החקירה מסתיימת?
מפה, כלומר, הנקודה הזאת היא פחות או יותר, היא התחילה שוב לחזור לשלו, זה חזר להיות בקטע כזה של בוא נשאר עוד פעם, אותם שאלות, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. שוב, ניסה לגרום להציץ את מי כפסיכופת, היא שואלת אותי אם הצבא יודע, שוב, אנחנו מדברים פה על יום לפני הגיוס שלי, ליטרלי 24 שעות לפני הגיוס שלי, אם הצבא יודע שהוא מגייס לשמורתיו פסיכופת, זה המילים שלה, והיא מאיימת עליי שהיא תתקשר לצבא והיא תגיד להם ושהיא תערוץ לי את החיים. כאילו, ממש מנסה כאילו לגרום לי להישבר או להודות במשהו שהוא לא, לא יודע מה, אבל, אבל, אבל זהו. אבל בשלב הזה אני כבר כאילו, אני כבר רגוע לחלוטין. אני כבר יודע שאין פה שום דבר ושאני רק צריך לחכות. וסך הכל, הייתי שם המון זמן, הייתי שם כאילו שעה חקירה בבית, חצי שעה בניידת ועוד משהו כמו 4 שעות של החוקרת בחדר. בקטע של ההתשה, שלא היה לזה שום אפקט אחר.
אתה לא ראית את זה כמשהו חיובי, לפחות שהמשטרה לוקחת ברצינות מקרים כאלה. כי אנחנו יודעים שזה דברים שכן קורים וכן קרו באינטרנט, שאנשים עודדו אנשים אחרים להתאבד.
לחלוטין. לא יודע, אני ניסיתי לשאול, כאילו, זה היה נראה לי מוזר, שהמשטרה אכן משקיעה מאמצים בחקירה של התאבדות של ילדה בת 14. אני ניסיתי לשאול כאילו מה, למה ומה וזה, אבל לא קיבלתי אף תשובה. זה היה התחמקות מוחלטת מלתת תשובה למה המשטרה נותנת מאמצים, למה אנחנו מדברים פה על חוקרת ראשית, כאילו זה, בשלב מסוים היא הציגה את עצמה, היא הייתה, אני לא יודע אם הייתה ראש המחלקת הונאה, או לפחות היא הייתה מישהי מאוד, מאוד בחירה שם, ואז הסוף, ממש הסוף של החקירה, היא אומרת, בסדר, אין לי יותר שאלות אליך, אבל אני צריכה שתדבר עם עוד מישהו. ואז היא מרימה את הטלפון, קוראת, ונכנסת מישהי, חדר, אחורה צעירה, שאומרת שהיא פסיכולוגית משטרתית, והיא צריכה לשאול אותי עוד כמה שאלות, והשיחה היא באמת, כאילו זה היה כל כך מיותר, היא פשוט שאלת אותו דבר עוד פעם, אבל הקול שלה היה לי מוכר. משהו בקול שלה היה לי מאוד מוכר, ואני מנסה להיזכר מאיפה הקול הזה מוכר לי, ואז אני רואה את, 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 את הטאג שלה, ואני רואה שקוראים לה נופר, וזופר את השם של הבחורה שהתקשרה אליי שבועיים קודם, והפיג את התמתי עם חברה משותפת שאנחנו צריכים להכיר.
והוציאה ממך בעצם פרטים.
בדיוק, ופתאום אני, פתאום הכל מתחבר, פתאום אני קולט, שם זה מתחיל. כאילו, זה התחיל בשיחת טלפון הזאת, שבו הפסיכולוגית המשטרתית התקשרה אליי, והציג את עצמה כבזוג פוטנציאלי, כן, כמישהו שאולי אנחנו צריכים להכיר כדי שנפה לדייק.
אתה אימתת את נופר עם, עם העובדה שהיא עבדה עליך, אתה דיברת איתה על זה?
מה, לשאול אותה אם היא באמת שזאת ש...
לשאול אותה, לשאול למה...
כן, כן, כאילו, שכן, שאלת את זה, רגע, רגע, עצרתי, ברגע שהבנתי את זה, עצרתי אותה, אמרתי, רגע, 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 אז זאת התקשרת לה, היא אומרת, כן, זה היה חלק מהחקירה, אוקיי, כזה, אפילו לא היה לי... כבר הייתי אפאתי, לא יודע איך לקרוא לזה, אוקיי, בסדר, whatever, ניסיתי. וזהו, ואז אני כזה, פה זה כבר, פה זה כבר עובר למעצבן, כן? פה זה כבר כאילו, אני לא מאמין שעשיתם את זה.
אבל שוב, אתה מבין שמשטרה עושה תרגילי חקירה.
סבבה, אבל, עוד פעם, בדיעבד אני רק להגיד את זה. אבל, בשלב הזה אני כזה אומר, אני לא קשור לזה, אתם נובחים על הרצל לא נכון, אתם כאילו השקעתם כל כך הרבה זמן ומאמצים בלחקור משהו שהוא כאילו כנראה אין בו שום דבר, ואתם חוקרים מישהו שאין לו שום קשר לעניין הזה. וכן, זה, כאילו, זה מעצבן וזה מתסכל וזה מרגיש בעיניי מיותר. אבל בסדר, עוד פעם, קל לי להגיד את זה בדיעבד, קל לי להגיד את זה בתור מישהו שבאמת לא היה לו קשר לעניין הזה, אני מניח שאם... אם כן היה לי קשר לעניין הזה, הייתי רואה את זה אחרת. אבל, או ש... אבל כן, אבל באותו זמן זה פשוט כאילו כבר היה יותר מדי, זה כבר היה כאילו, באמת כאילו, די, ספיק ודי. וזהו, והיא דיברה איתו עוד איזה חצי שעה, ואז באמת נגמר. החקירה. ביקשו ממני, הייתי צריך למלא תפיר, פחות או יותר ביקשו ממני לכתוב על דף מה הקשר שלי לתמר, איך הכרנו, להגיד את כל הדברים, כאילו, אשכרה להגיד, אני לא מציג את עצמי בתור מרקו, לא הדחתי אותה להתאבדות, לא עשיתי את כל הדברים שאתם אומרים לי שעשיתי, ולחתום. וזהו, אז כל הספור הזה, אנחנו נראים על כבר שוב, שש שעות פחות או יותר, אני סוף סוף יוצא מהחדר, ואז אני גם רואה שאימא שלי כבר שם. אימא שלי, כאילו ברגע שהיא קיבלה את ההודעה, כנראה עזבה את הכל ובאה, חנת משטרה, אבל לא נתנו לה להיכנס, ולא הודיעו לי שהיא שם. היא הייתה שם איזה שעתיים, משהו כזה. זהו, אז אימא שלי שם. היינו צריכים לחכות עוד קצת עד שיחזרו לי את המחשב, כי המחשב שלי גם עבר חקירה באותו זמן. לא מצאו בו כלום, כנראה. בזמן שאני הלכתי לקחת את המחשב, אז אחרי שחזרתי, אימא שלי מספרת לי שהחוקרת המשטרתית באה אליה ושאלה אותה שאלות, את אימא שלי. והיא שואלת אותה אם היא, כאילו, אם היא יודעת, אם היא קוראת את מה שאני כותב, אם היא יודעת שהבן שלה כותב דברים על מוות, אם היא יודעת שהבן שלה פסיכופת, ואימא שלי כזה, עליה השלום, כן, אבל היא הייתה מלכת עולם, ואימא שלי כזה מסתכלת לחוקרת ואומרת לה, כן, זה עובר במשפחה, זה בסדר. אז זהו.
זה נשמע כאילו פעם ראשונה שמשטרת ישראל פגשה ילד אימו.
משהו כזה, כן. וזהו, ואז אמרו לנו כאילו ללכת הביתה, והלכנו הביתה. ובזה נגמר הסיפור, כאילו. זה נגמר כמו שזה התחיל, בבום ובפתאומיות כזה.
אתה הבנת למה הם השקיעו כל כך הרבה בלחקור ולאסוף עליך מידע ולהגיע אליך?
אז זהו. אז האמת היא כזאת. כאילו, אני חושב שבמשך כמה חודשים, או שלושה, ארבעה חודשים, אני חושב שהתחלתי את כל הסיפור. אני לא חשבתי על זה, התחקתי את הלחלוטין, זה לא קרה אף פעם. כי בדיעבד, אני חושב, בדיעבד זה הטראומה. כן, בדיעבד זה היה אירוע טראומטי לחלוטין. ואני אומר שלקחתי 3-4 חודשים עד שפתאום כזה, רגע, זה לא היה בסדר. כל מה שקרה שם לא היה בסדר, אז אולי צריך להתחיל לשאול שאלות. והתחלתי, הדבר הראשון שעשיתי זה לכתוב את זה. ישבתי וכתבתי את כל מה שקרה בצורה של סיפור.
שהסיפור הזה מופיע בעמוד שלך בבמה חדשה.
נכון, העליתי את הסיפור הזה לבמה חדשה. אבל תוך כדי זה שגם כתבתי את זה, התחלתי גם לדבר, כאילו זה לא רק שכתבתי, גם התחלתי לדבר עליו בפומבי, שזה משהו שלא עשיתי, ואז יצרה איתי קשר מישהי, שאומרת שהיא הייתה החברה הכי טובה של תמר, והיא רצה לדבר איתי, היא ניסתה גם להבין, למה תמר התאבדה, שזו שאלה שככל הנראה אף אחד לא הצליח לענות עליה אף פעם. ואז, בשיחה עם אותה חברה, גם גיליתי, מה שלא ידעתי קודם, שתמר הייתה ילדה, הבת המאומסת של משפחה מאוד מאוד עשירה ומפורסמת בישראל.
ויכול להיות שפנייה שלהם למשטרה הגיעה בדרגות יותר גבוהות, וזכתה לטיפול יותר רציני מפניות של אנשים אחרים.
זו הנחה שלי, זה לא משהו שהוכחתי פעם, אפילו טרחתי לנסות להוכיח, אבל זאת הנחת העבודה שלי. אני מניח שאם זה לא הייתה, אם לא היה מדובר בילדה של משפחה מאוד מאוד עשירה, שאחרי זה גם בדקתי, אחרי זה הסתכלתי על ארכיונים של עיתונים, ובאמת ראיתי את השם שלה, אז אני לא חושב שזה היה מספיק החקירה הזאת, אני לא חושב שהם מגיעים למשהו שאפילו דומה לזה.
קצת קשה לחשוב על לקח שאפשר להפיק מסיפור כזה, אבל זה שינה את ההתנהגות שלך? זה גרם לך להתנהג אחרת באינטרנט? זה גרם לך לחשוב אחרת על העולם הזה?
אני לא חושב שזה גרם, אולי קצת כן. זה לא גרם לי לשנות את ההתנהגות שלי יותר מדי. אני חושב שהדבר היחיד שזה כן שינה מבחינתי, זה שהפסקתי להתמש בכינויים. אני חושב שמאז אותו יום, כל הנוכחות האינטרנטית שלי היא בשם שלי, ואני מציג את עצמי כמו שאני, ולא מתחבא מאחורי שום דבר, ואני גם, אבל זה נכון, אני כאילו יודע, זה משהו שנכון להרבה מאוד אנשים, כן? הקטע של כינויים באינטרנט ואנונימיות באינטרנט זה משהו שדי נעלם מהעולם, או לפחות במיינסטרים. אבל זה כן גרם לי לפקוח את העיניים לגבי כמה קל לשוטרים לבנות תיק, או לסמן נקודה ואז לחקור לכיוון הנקודה הספציפית הזאת שהם רוצים להגיע אליה. זה כן פתח לי את העיניים לגבי, ככל הנראה, על מידת ההשפעה של משפחות עשירות בישראל. לא, אני כאילו תהיתי אם אי פעם זה יחזור. הסיפור, כאילו, אם אי פעם מישהו ישאל אותי על זה שוב, או אם אני אשמע מהמשטרה שוב, אבל התשובה הייתה לא. לא שמעתי מהם. עבר הגן, מאז עברו כמעט 20 שנה. היה דבר אחד שכן גיליתי אחרי כמה שנים, ממש אחרי זה, משהו כמו 5-6 שנים אחר כך, אחד הדברים שבאמת הציקו לי, מאוד מאוד, בזמן החקירה כבר, זה על מאיפה הם השיגו את המידע שהם השיגו. כאילו אמרתי, הם דיברו איתי על מקומות שהייתי בהם, וזה אולי הם יכולים, אולי הם קראו דברים שלי באינטרנט, אולי הם יכולים להציג את זה, אבל הם דיברו איתי על אנשים שהיו איתי בלהקה, בתיכון. שזה כאילו פרט מידע איזוטרי שלא הצלחתי באמת להבין איך הם השיגו אותו. אבל היה לי חשד, היה לי תיאוריה שהשם משפחה של החוקרת הראשית היה אותו שם משפחה של מישהו שהיה איתי בלהקה, אחד הנגנים בלהקה. וזה מישהו אחרי שסיימתי תיכון, ניתק איתו הקשר, אבל אחרי כמה שנים מצאים אחת השני בפייסבוק, אז התחלנו לדבר שוב, ואמרתי לו, תקשיב, אני חייב לשאול אותך משהו. אני חייב, יש לי שאלה, כי יש לי בראש כבר 5 שנים, אני חייב לשאול אותך, האם אתה קשור לקברת זאת, שהיא חוקרת במשטרה? ואז הוא אומר לי, כן, זאת האמא החורגת שלי. ואז אני מבין שלא רק שהיא חקרה אותי, ולא רק שהיא ניסה להוציא דברים עליי, בעצם השאלות שלה, חלק מהשאלות שהיא שאלה, היו כדי לנסות להשיג מידע על הבן שלה, לראות אם הוא, אם, אם הוא, אם הוא מאשן סמים, אם הוא מעורב בפשעים, אם הוא עושה דברים שלו שהוא מהסוג הזה. זאת אומרת, לא רק שהיא נצלה, שהם סימנו נקודה והלכו עליה, היא גם ניצלה את המעמד הזה כדי לחפור נושאים אישיים שלה. שזה בכלל, כאילו, היה, אם כבר שחיתות, אז למה לא?
יול בהט.
כן.
תודה רבה לך על הסיפור הזה.
תודה לך על האפשרות לספר אותו. לא חושב
שסיפרתי
אותו באמת ככה מאז.
אז אתם לעוד פודקאסט בהפקת פודקאסטיקו. פה מפיקים פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו בשיתוף אורבן פלייס. Upgrade your life's work.